ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יבנים יבנים נקבצו עליי עזי ומחשמנימו ופרצו חומות מגדלי ותימו כל השמנים ומנותר כאן כאנים נעשה נס לשושנים ומנותר כאן כאנים נעשה נס לשושנים בני בני בינה ימי ימי שמונה קבו שירו רננים בני בני בינה ימי ימי שמונה קבו שירו רננים יבנים יבנים נקבצו עליי עזי ממחשמני ימו ופרצו חומות מגדלי וכהן השמנים ומנותר כאן כאנים נעשה נס לשושנים ומנותר כאן כאנים שושנים בני בני בינה ימי ימי שמונה קבו שירו רננים בני בני בינה ימי ימי שמונה קבו שירו רננים. סתם ביום רגיל, בשבת רגילה, במועד רגיל, צריכים להבין למה מפטירים בהפטרה. כשקבעו חז"ל ולמסוגיות במסרת מגילה מה מפטירים בתאריכים מסוימים, אז יש מסתום הנמקות לדברים האלה, והנמקות האלה באיזה מקום שהוא גוררים איתם את התוכן של העניין. זאת אומרת שאם מפטירים בתאריך מסוים, אז ההפטרה הזאת אמורה להעמיק את הבנתנו בעניין, כי הרי זה סיבה של ההנמקה. אז קצת לעיין מה מפטירים בשבתות חנוכה, כי זה מקרה לא תדירי אבל גם לא כל כך נדיר. כשנר ראשון של חנוכה חל בליל שבת, אז יש 8 ימים, אז יש 2 שבתות חנוכה, וכמובן ישנם 2 הפטרות. נכון הוא שברוב השנים מפטירים הפטרה אחת, כשיש ההפטרה של השבת הראשונה של חנוכה. אז על זה ישנה סוגיה במסכת מגילה, והגמרא אומרת, אני קורא מתוך הריף, בריף זה בפרק שלישי במגילה, בגמרא שלנו בפרק רביעי. בחנוכה קוראים בתורה בנשיאים, כפי שאנחנו בעזרת השם אמורים לקרוא, להתחיל מחר, ומפטירים בנרות זכריה. מפטירים בנרות של זכריה כפי ההפטרה בשבת הקרובה. ואם מקלה שתי שבתות, ואם מזדמן שישנם שתי שבתות, השבת ראשונה בנרות זכריה, ובשבת שנייה בנרות דשלומו. בספר מלכים פרק א' ומלכים א' פרק ז', יש שם סיפור על הבנייה של הפנים של ההיכל, ושם יש בעיה בפני עצמה, לא ניכנס אליה, מי שלומד מלכים מיד נתקל בה. שם כתוב, ואת המנורות עשה שלמה 10, 5 מימין ו5 משמאל. נדמה לי ששם אומר הרד"ק, מה הפירוש מימין ושמאל למה? למנורת משה. זאת אומרת, מנורת משה שעשה בצלאל, היא נעשתה גם באורך פילי מיוחד במינו, עמדה במרכז, 5 מימין, 5 משמאל. מחלוקת תנאים איך היה סדר ההדלקה. מי שיעשה את החשבון יראה מיד, אם לפי השיטה שהיו מדליקים בכל הנורות, כל לילה היו מדליקים 70. 70, ואתה שומע מיד 70 אומות העולם. אתה שומע פשט חדש שבית שמאי אומרים כפרי החג. איזה חג? מה פתאום נכנס? רגע, מתברר איפה שיש גם פרי החג בצורת הטור האריתמטי היורד משמונה ומטה, ויש גם עוד כמה דברים בספר חשמונאים. אני מבקש לא לשתות בשיחה, יש בעיה גם שתייה בבית המדרש, אבל אם ימצאו יתר לזה בשיחה, אני לא יכול לסבול את זה. אז יש 70 נרות, 70 פרי החג וכדומה. בסדר? הסדר בתנ"ך הוא קודם מלכים ואחר כך זכריה. השואל הר"ן, בגמרא כתוב אחרת. בגמרא כתוב ששבת ראשונה, דיינו השבת, שבת חנוכה הרגילה, שהיא השבת הסטנדרטית, קוראים בזכריה, זה סוף תרי עשר, ואילו בשתי שבתות קוראים קודם ספר מלכים. אז אומר הר"ן, אף על גב דנרות שלמה קדימה, מבחינה היסטורית תחילת בית ראשון בימי שלמה הוא הרי הקודם, אפילו הכי עדיף אל הנרות דזכריה. אז רוב השנים שמפטירים שבת חנוכה יש רק הפטרה אחת, וזה הפטרה של זכריה. לפי הסדר ההיסטורי היה צריך להתחיל בשלמה, אבל הוא אומר, כיוון שבספר זכריה משום דנבואת עתיד נינו, יש כאן מסר לא רק בהפטרה של שלמה, יש סיפור העובדות. אולי אפשר גם למצוא התאמה בדברי הר"ן, סיפור שהיה. לא כל כך ברור מה היה בבית שני, האם באמת הייתה מנורה אחת או היו כמה מנורות. נדמה לי שאין הוכחות לדבר הזה. ישנו הסבר שקשור לתעודת הזהות של כל אחד מאיתנו. בתעודת הזהות של כל אחד יש סמל המדינה, סמל המדינה לקוח במנורה, זה לקוחה משער טיטוס. לא כל כך פשוט, זה כבר נכנס למחלוקות החבדי ואחרים, איך היו הרגליים של המנורה וכולי, לא כל כך ברור שזה המנורה שהייתה במקדש, אולי זה המנורה שהייתה בלשכות. כך יש גם קצת בגמרא בבבא בתרא על בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר שהוציא מנורה אחת. כנראה היו, המקדש היו בו הרבה לשכות, בוודאי בבית שני היה לקראת סופו בימי הורדוס, הבית היה משופע בכל מיני לשכות וחדרים ועזרות וכו', והיה צריך להעיר אותם. אז שמו שם מנורות, לא המנורה שציבה הקדוש ברוך הוא בפרשת תרומה. אז יכול להיות שזה אחד, לא כל כך ברור, אבל על כל פנים המנורה של שלמה היא צילום מצב. המנורה של זכריה יש לה מסר של עתיד. עוזרי מדברי הר"ן, מסר עתיד הוא בעל משמעות יותר גדולה. זה לא רק סיפור עובדה, אלא זה גם תמרור למה צריכים לצפות, למה צריכים להתפלל, מה היעד הסופי. אז לכן הסיפור של זכריה קודם ויש לו קדימות על המנורות של שלמה. יסוד אחד. יסוד שני, כמו שאמרנו, כל עיון בהפטרה הוא בעל משמעות, כי אתה מבין מה חז"ל התכוונו, או איזה מסרים או איזה תכנים יש למועדים השונים שחז"ל מצאו אותם כלולים באותו פרק תנ"ך שנקבע. מתי זה נקבע ולמה זה נקבע? מתברר שלחנוכה יש יסוד גדול מאוד בעניין הזה, יותר מאשר כל המועדים כולם עם כל ההפטרות למיניהם. בפרק ג' במגילה יש שם, כמו שאמרנו, הרשימות של ההפטרות למיניהם. אז יש הפירוש הגדול על המשניות שכתב תלמידו המובהק של המהר"ל, רבי יום טוב ליפמן הלר, שכתב את התוספות יום טוב. שמו תוספות יום טוב, פירוש גדול, מקיף. למעשה הוא הפירוש מה שהתוספות בכל השס כולו, התוספות יום טוב במשנה, אבל הוא מורכב והוא ארוך וכו' וכו'. אז לפני 200 שנה קם יהודי אחד, רבי משולם כץ, שהוא כותב בהקדמה שהוא דור שביעי למהר"ל, אז יש לו גם איזה שייכות עם התוספות יום טוב שהיה תלמידו המובהק של המהר"ל, וכתב עיקר תוספות יום טוב. זאת אומרת, הוא ליקד בהקדמה, גם הוא מסביר מה המגמה שלו לתמצת את התוספות יום טוב, ויש משניות שבהם יש עיקר תוספות יום טוב, גם חלוקה, יש אפילו סממנים מודרניים של קטעים וכו' וכו'. אז הוא כותב במשנה ד' בפרק ג' במגילה, כמה דהפטרות, וזה יסוד לא כל כך ידוע, כמה דהפטרות שאנטיוכוס גזר על ישראל שלא יקראו בתורה ברבים. ברוב המקורות, פרט למקור הזה, כתוב שהיה זמן שלא נתנו לקרוא בתורה, וחכמים ניסו להתחכם איך אפשר למנוע מכלל ישראל שילמד תורה, אז חיפשו כל מיני במקומים כאלה, ומצאו את הבמקומים בפרקים בנבואה, שהם אמורים במשהו להזכיר את העניין של היום או של התוכן של המועד הזה או משהו כגון זה. זה היסוד של ההפטרה. בכל המקומות שאני בדקתי, על כל פנים, לא כתוב מתי הייתה הגזרה הזאת. גם צריכים להבין שזה הייתה צריכה להיות גזרה מתוחכמת. זאת אומרת, כנראה כשהיו גם מלשינים, כשקוראים בספר התורה, אז המלשין או המוסר או הבלש או השבק הזה שנמצא במר סטופ, אסור לקרוא. קוראים בנביא, לא נורא, זה מותר. זה לא ידוע לנו שהיו מומחים כאלה שידעו להבריא, אבל כך כתוב, כתוב ברוב הראשונים שהיה הזמן שלא נתנו לקרוא בתורה. מתי היה הזמן הזה? המקום היחידי שמצאתי זה עיקר תוספות יום טוב הזה, אני אקרא אותו, והוא כותב ככה, שאנטיוכוס גזר על ישראל שלא יקראו בתורה ברבים. מה עשו ישראל? לקחו פרשה אחת מנביאים שעניינה דומה לעניין מה שכתוב בפרשה של שבת ההיא, ואף על פי שבטלה הגזרה, עובדה היא שאנחנו קוראים גם בתורה, אבל המנהג לא בטל. וכאן כתובה מילה אחת, תשבי. תשבי זה ספר שכתב רב אליהו בחור. רב אליהו בחור, מגדולי המסרנים, שקדם קצת לתקופת המהר"ל, דן בערך שלנו איזה 400-500 שנה, יש לו גם רקע איטלקי נוסף להיות אשכנזי, והוא הראשון שאלה, אז הוא פשוט שמח על המציאה הזאת, היא רצה לדעת מתי זה קרה. אינני יודע מה המקור של התשבי הזה ולמה הוא בחר את אנטיוכוס, אבל על כל פנים כך כתוב לפנינו. זאת אומרת שהוודאי היחידי שאומר שהתקנה של הפטרות היא צמודה לחנוכה, אנטיוכוס בא והייתה אלטרנטיבה. אז מצד הדין, מצד ההרגש, ברור שיש מקום לעיין טוב בהפטרה של חנוכה, שהרי כך נולד העניין הזה. נולד העניין שלא נתנו לקרוא בנשיאים וקראו משהו במקום זה, והבמקום הזה זה היסוד של הגזרה של אנטיוכוס. בסדר, אז יש ההפטרה של זכריה. אז מי שיש לו תנ"ך יכול עכשיו לפתוח תנ"ך בהפטרה של רוני ושמחי, שזה פרק ג' ד' בזכריה. בזכריה מופיע לפני תהילים, למי שלא כל כך יודע, על כל פנים בתנ"כים. אז שם מסופר, בעזרת השם בשבת אנחנו אמורים גם לשמוע את הדבר הזה. אז האמת היא שכשקוראים את ההפטרה הזאת, אני אינני יודע איך לצייר לעצמי את זה. זאת אומרת, נניח המבנה של השולחן הוא מסובך, אבל מה זה מסגרת תופח, מה זה כל המושגים הטכניים האלה? המנורה, אז נכון הוא שבצלל כבר התקשה בעשיית המנורה, אבל בכל אופן מנורה לפנינו. ואילו במנורה של זכריה, נכון הוא שהוא ראה אותה בחזון, הוא ראה אותה בנבואה, גם סוג הנבואה הוא מיוחד במינו וגם הוא קשור לזכריה, אבל אני לא רוצה עכשיו להיכנס לדבר הזה. אגב, המושג נביאים ראשונים כתוב בזכריה. בזכריה בראש הפרק, בראש פרק א' כתוב אל הנביאים הראשונים. הנביאים הראשונים מכונים בזכריה נביאי בית ראשון, כי הוא היה בראשית בית שני. בראשית בית שני הוא התנבא, ואז הוא קורא כמובן לנביאים הראשונים, הנביאים שקדמו לדבר הזה. והרבה חלומות, הרבה חזיונות מופיעים בזכריה. אז בזה הוא לא כל כך מיוחד, מכיוון שאנחנו מכירים גם את ירמיהו, נניח, עם החלומות, עם המראות, והנביא שואל, והקדוש ברוך הוא שואל אותו, מה אתה רואה? והוא אומר, מה אני רואה? וכו' וכו'. בזכריה יש דבר מיוחד, הוא לא יודע לפרש את מה שהוא רואה, ואומר, מה אלה אדוני? מה, לא ידעת? מה קורה פה? למה אתה לא מבין? אז שוב יש מחלוקת פרשנים מה טיבה של התופעה הזאת. האם זה מפני שיש ירידת מדרגה של נבואת נביאי בית שני, ולכן קוראים הנביאים הראשונים של ימי בית ראשון, או שבאמת יש פה דבר מיוחד במינו של קושי בדבר הזה. על כל פנים מראים לו מראות. וכשאנחנו רוצים לתאר לעצמנו איך הייתה נראית המנורה של זכריה, אז איזה קונסטרוקציה מסתום בבקור האטומי, יש שם כאן צנטרות, מוצקות, צינורות, צינוריות וכל מיני מרכיבים כאלה, והיו אפילו כמה ניסיונות מודרניים לנסות לצייר את זה. אבל הבעיה היא שיש פה מושגים טכניים שהם לא כל כך ברורים, מה טיבם של הצנטרות, יש גולה על ראשה וכנראה שיש איזה מיכל בחנוכיות של התקופות האחרונות, אולי גם של תקופות ראשונות, היו כל מיני איתורים, כתרים, בעלי חיים, אריה, נמר וכו'. היו גם מנורות שיש להם מיכל שמן צמוד להם. כנראה שהמודל הזה של זכריה גם הוא שייר לזה. זה אולי עגולה על ראשה שממנה כנראה הצנטרות או המוצקות או הדברים הללו יורדים לתוכה. בסדר. על כל פנים המבנה הזה, מה זה? ידעת? לא בחיים, לא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. ואחר כך יש דבר נוסף, וגם הוא מופיע בתעודת הזהות. שני עלי זית. שני זיתים עליה. אחד ממין הגולה. מה זה? לא ידעת, בני היצר עומדים על אדון כל הארץ. זאת אומרת, מי שמושכים אותם ביצר, יצרך, בשמן, משתומה, המלך והכהן גדול. אז יש פה איזה חזון. יש פה איזה חזון שלימד אותנו הר"ן, שהחזון הזה יש לו מסר, יש לו גאולה של עתיד, וצריכים להבין מה כתוב פה בעסק הזה. דבר נוסף, בתורה יש בעיה מורכבת, לא ניכנס אליה כמובן. תרומה ותצווה הם שתי פרשיות תיאורטיות שמדברים על איך צריך להיראות. ויקל פקודי הם שתי פרשיות פרקטיות. מה שמדובר בצורה תיאורטית בתרומה ותצווה בא לידי ביטוי מעשי ויקל פקודי. כמובן צריך לתאם, לראות מה בדיוק, מה חופף, מה שונה בין התיאוריה לבין הפרקטיקה, איפה נולדו פה פערים. אז למשל בפרשת פקודי, בסיפור על השלמת העבודה בפרק למתת בספר שמות, ויביאו את המשכן אל משה, את האוהל וכו' וכו', והביאו את הכלים, ארון העדות, שולחן, את המנורה הטהורה, את נרותיה, נרות המערכה. בורות חדש, נדמה לי שהוא היחידי בכל התנ"ך. קוראים לנרות של המנורה נרות המערכה, ואת כל כליה ואת שמן המאור. טוב, אז זה איכשהו אנחנו יכולים להבין. המנורה תאורה בנרות המערכה. מערכה נגד מי? מי הולך פה למלחמה? אז אתה יכול לומר לשולחן המערכת, המערכת בהוראה של מבנה, של קונסטרוקציה, אבל למה בא היסוד הזה של נרות המערכה? אז הניציב מאוד אופייני לנציב ראש הישיבה. הוא כותב כך, נרות המערכה, לפי הפשט נקראו כך משום דכתיב, יערוך אותו ארון. הוא צריך לערוך, הוא צריך להתחיל מהחדש, להתחיל מהפסד, מתחיל מהמערבי וגומר במערבי. יש סדר, סדר שמעוגן אצלנו בהלכה. זה הרי כולם מצטעצים מסביב לסיפור של דיני חנוכה, להדליק נרות חנוכה וכו' וכו' וכו'. כולל גם אותו רש"י שהרמב"ן צעק עליו בראש פרשת בעלותך. לפי שהיה אהרון, הרי לא אמרו באיזה יום יהיה, אהרון חשב כל יום, מחר, 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 מחר. גמרנו, הגיע יום י' ב', חשד דעתו של אהרון, יצא מן התמונה, אמרו לו, אל תדאג, שאתה מדליק ומרד. ואז הרבן שואל על רש"י, למה יש נחמה גדולה בנרות יותר מאשר עבודת יום הכיפורים? למה יש יותר מאשר לבישת החושן והסערון? יש המון דברים, למה דווקא זה? לכן הרמב"ן לא קיבל את שיטת רש"י ואמר שלך גדולה משלהם. מה זה שלך גדולה משלהם בדבר הזה שאתה מדליק ומטיב את הנרות? ונניח שכמו הרמב"ן שזה הלך השמונאים, אז למה שלך גדולה משלהם? כנראה שהפשט הגדול בדבר הזה, יש פה בעיה לא פשוטה. אין אנחנו עושים חיקויים לעבודת המקדש. מניחים, יש אדמו"רים שמניחים י"ב חלות על שולחן שבת, הרי זה קשור ללחם הפנים. נו, אז יש גם י"ב חלות. יש משהו דמשהו כזה, יש גם סיפורים בהמשך הדורות על ניסיונות של יהודים תמימים לחכות את הדבר הזה. אבל חס ושלום שאנחנו נעשה משהו שקשור למזבח, לעבודה, השולחן זה המזבח לפני השם, הכל זה דימוי. מה שעושים בנרות החנוכה זה חיקוי לעבודת המקדש. זה עובדה היא שבבית הכנסת שמים את זה בדרום, כי מנורה בדרום, כי כך במקדש היה מנורה בדרום. ונר מערבי עם כל הפלפולים, עם כל מה, 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 מה הפשט הזה? במילים אחרות, כאן ניחמו את אהרון. אמרו לאהרון, אתה אמרת שאתה רוצה שהשבט שלך יקריב, ניתן לך גדולה משלהם. יש 8 ימים בשנה שעם ישראל כולו הופך להיות שבט לוי. עם ישראל כולו עושה מעשה של הכהנים של הדלקת הנרות, שלך גדולה משלהם. מה היא גדולה? שכל השבט יקריב יום אחד, וכלל ישראל הופך להיות בני לוי, למרות שהדלקה כשרה בזר, אבל אתה בת הנרות. באיזה מה? כל בית הופך למקדש, וכל בעל בית הופך לכהן, במרכאות. וכך ניחמו את אהרון. אמרו לו, זה חיקוי לעבודת המקדש. אז כשאמרו נרות המערכה, אמרו, אז לאיזה קרב אתה הולך? לאיזה מערכה? אני חוזר לניציב. לפי הפשט נקראו כן, משום דכתיב יערוך אותו אהרון, וכאמור כל אחד מישראל, הוא עושה את זה מכוח הדבר הזה. נפקי מיני לגבי מותר השמן, כל מיני כללים שהם דומיה במקדש. אבל עדיין קשה, שהרי לא נזכר זה הלשון בשום מקום, תחשיב המנורה ונרותיה. אז הנציב אמר, בכל המתורה כולה, בכל התנך כולו, שמדברים על נרות ועל מנורה, לא מזכירים מלחמות, לא מזכירים מערכה. אלא מכאן דרשו חז"ל בפסיקתא. למדו מכאן שהגיע הזמן שנתחזק כוח המנורה והיינו בימי חנוכה. וזה לשון המערכה לרמוז בעת שהייתה מערכת השמיים והשגחה העליונה תלוי על כוח המנורה. שלא להעיר על כוח התלמוד וסלסולה של פלפולה של תורש בעל פה כמו שביארנו. הנציב לשיטתו אומר, רב טרפון היה, כשהיו אומרים איזה סברה טובה, היה רב טרפון אומר, כפתור בפרח. זה משמש גם בעברית המודרנית. חיכו לרב, למה אמר רב טרפון כפתור בפרח על כפתור אפרה זה נתונים טכניים שלוקחים לקוחים מהמנורה. כפתור ואפרה, אומר, אמרת סברה? אמרת הוספה של כפתור בסברה? המנורה זה תורה שבעל פה, האור של התורה שבעל פה, סברה טובה שאמרת, זה כפתור ואפרה, כי זה חלק מההצטעצות, חלק מהחידושים. כל דברים שנעשו בעל פה, הם יסודם במנורה. וזה היסוד הגדול, ואני כמובן לא אכנס לו עכשיו, היחס בין תורה שבעל פה, אגיד זה בקיצר קיצר. אלכסנדר מוקדון עבר בארץ ישראל. מראה מפורשת ביומה, יומה למתת נדמה לי. והשומרונים התחילו שם לבקש פרוטקציה, הנה חששו פה בירושלים שיהיה בה, בסך הכל כל ירושלים הייתה ממלכת כהנים סגורה בערי יהודה. אבל שמעון הצדיק לא הייתה ברירה, לבש בגדי כהונה, הלך דרך 443, זה היה דרך שבסופו מגיעים לראש העין, ונפגשו באנטיפטרוס, כך אומרת הגמרא ביומה. הוא נפגש שם, קיצר, אלכסנדר יורד מהסוס, משתחווה לו, זה סיפור בפני עצמו. אלכסנדר היה לו אבא, קראו לו פיליפ, מלך מוקדון, והיה גוי עשיר, שכר לבן יקיר שלו, הוא היה כישרוני הבחור הזה, שכר לו רבי פרטי. הרבי הפרטי הזה היה אריסטו, וכתוב בכל ספרי יוון ההיסטוריים. זאת אומרת, כך וורד גדול של רב צודק, זאת אומרת ששימון הצדיק היה בן זמנו של אריסטו. כששימון הצדיק, שערי כנסת הגדולה, פותח את תקופת הזוגות, פותח את ההתענפות של התורה שבעל פה, אריסטו באולימפוס היווני ממשיך את תורת יוון. זה לעומת זה עשה האלוקים. אז כל הצטעצות בדברי תורה זה למעשה העמקה במנורה, באור של המנורה. זה הגילוי של הדברים, תורה שבעל פה. והיו אותם הימים המסוגלים זה מכבר, והגיע בפועל לאחר כמה שנים בימי בית שני. זאת אומרת, האידאה נמצאת כבר בהתחלה, וזה תואם בצורה מעניינת מאוד את מה שיש בשפת אמת בפרשת מקץ תפריש ממבב. תפריש ממבב, אז השפת אמת כותב, וכן נראה מנבואת זכריה, במנורה של חשמונאי היה היסוד של בניין בית שני. אנחנו מכירים את תקופת הסופרים, אנחנו מכירים את תקופת הזוגות, אנחנו מכירים את התקופה הטרום חשמונאית, ואנחנו יודעים את תקופת החשמונאים, עם מה שהרמב״ם בהלכה הראשונה בהלכות חנוכה מכניס שם יסוד ממלכתי, ושוב לא ניכנס בו, וחזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה. הרמב״ם למד אותנו היסטוריה, אבל על כל פנים המנורה של זכריה אומר, והגם שהיה זמן רב אחר כך, הוא בודק כאילו את עצמו, איך אני אומר שהמנורה של זכריה, אותה הפטרה שאנחנו מפטירים בשבת חנוכה, מפני שיש בה מסר לעתיד, זה היסוד של בית שני. הרי בית שני לכל הפחות חצי מתקופתו היה בלי החשמונאים. אז הוא אומר, גם אם יש אי תיאום זמני, אבל עם כל זה היה מעשה זה עיקר חנוכת בית שני, שעיקר בית המקדש בני ישראל נבדים, ולכן הראה הקדוש ברוך הוא לזכריה נרות המנורה, שזה היה יסוד וקיום הבית. זאת אומרת, התברר למפרע, זכריה ראה מנורה, והשפת אמת על פי דרכו אומר פה פשט, לא ידעתי מה אלה אדוני, אני לא יכול לצפות להבין איזה תהליך מוזומן לנו בעוד כמה מאות שנים באמצע בית שני, עם מנורה, עם חשמונאים, עם ניסים, עם יוון, עם כל הסיפור, לא יודע, לא שמעון הצדיק ולא יודע מה זה כנסת הגדולה בריאליה, אבל רואה שיש משהו. המשהו הזה הוא ראשית, הוא המסר של בית שני, המנורה של זכריה. גם אם זה מדובר על תקופה שתהיה אחרי זה, עיקר בה. זאת אומרת, עיקר חידוש המופלא הזה שנתחדש, שחזרה מלכות לישראל, חזרה מלכות לישראל יתר על מד... הייתה מערכה, גם מערכה כפשוטה, נראות המערכה, זה אותה מערכה שכסמל, כסימן, בצורה מחודדת, מחודדת, אומרים ש עושים זכר בליל הסדר לטיט, חרוסת, עושים זכר למרור, מרות חיים. למה לא עושים זכר לרכוש הגדול? אז התשובה היא המיודחת, של מרור נשאר לנו, לטיט נשאר לנו, לרכוש הגדול לא נשאר שום דבר, אז אין ממה לעשות זכר. זה כמובן הבדיחה. למה לא עושים זכר למה לא עושים מצעד צבאי לזכר הניצחון החשמונאי? כולנו נגיד עוד מעט, מעטים ביד רבים, גיבורים חלשים, ממש ניצחון צבאי. בקושי, בקושי יש שם איזה רמז, והדליקו נרות בחצרות קודשך, קודם כל בחצר ולא בהיכל. מי יאמר שזה הכוונה לנרות חנוכה? אולי זה כמו בשמחת בית השואבה, שהיו מדליקים בשביל הפנטזיה, בשביל השמחה הגדולה, ולא בזה. למה לא מזכירים את זה? נשאר לנו בכל אופן חתיכות עצמאות, אי אפשר להגיד זה נעלם לגמרי. זה הרי ברור שאי אפשר לתת ביטוי לכל מה שאירה באותם התקופות. אני צריך לתת נקודה אחת. חזל חיפשו מהי הנקודה הנמרצת ביותר שמבליטה את הדבר הזה. אינן קרבה לאורך דממנותה. היוונים קרובים לדרך האמונה. כך כתוב בתיקוני זוהר. מה פשט? פשט הוא, התורה מלמדת אותנו שהעולם מתנהל על פי חוקיות. הקדוש ברוך הוא רצה ששת ימים, נתן חוקים, ומבחינה הזאת יש נקודת גישה בין חוכמת יוון לחוכמת ישראל. אלא שחוכמת יוון הייתה קיצונית מאוד ואמרה שהכל נכנס בתוך החוק, כולל אלוהים, גם הוא כפוף לחוק, ולכן לא יכולה להיות בריאת העולם, ולכן העולם קדמון, ולכן אין ניסים, כי נס זה חריגה מהחוק. בנקודה אחת כזאת, כאן ההבדל בין כלל ישראל לבין היוון. יש חוקים ויש סדר לחוקים, אבל יש מישהו שהוא לא תלוי בחוק. הוא נותן החוקים, ואני מתפלפל, ואני מנסה להבין את החוקים שלו, ואני אומר סברה טובה, זה כפתור והפרח בתוך החוקיות השולחן הרוחית הזאת. אבל אני יודע שיש אפשרות שאם יהיה רצונו בכך, אז הוא יברא עולם, ולכן העולם נברא. ולכן חז"ל חיפשו מהו הביטוי הנמרץ ביותר לניצחון על יוון, זה פח שמן. פח קטן, פח אחד, שעל פי החוקים הטבעיים לא יכול לדלוק יותר מאשר יממה, נשתום גם את הפחיות האלה, היו מסדרים ככה בצורה כזאת שיספיק גם לטבת הארוכים, וזה היה הסטנדרט כנראה, ופח כזה כזה נשתמר. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה, אז פח כזה חורג מן הטבע. החריגה מן הטבע עם כל המשמעויות הפילוסופיות שלה, זה הביטוי לניצחון. זה נשאר לנו. זה רכוש גדול שנשאר לנו מאותה פגישה עם תרבות יוון. מאותה פגישה של אלכסנדר, תלמידו של אריסטו, עם שמעון הצדיק, שהוא הראש של תקופת תורה שבעל פה. עם כל ההתענפות שלה, עם תחילת המשניות הראשונות וכל מה שבא בעקבות זה. זה מה שאמר השפת אמת. זה התגלה אז, אבל זה היה כבר ביסודו בדבר הזה. המערכה הגדולה הזאת, זה מה שנעוץ בשם נרות המערכה. ויש פה עריכות גדולה מאוד בהרחב דבר של הנציב. והנה זכריה הנביא אמר, שראה מנורה ושבעה נרות, ושאל את המלאך, ובאמת, והדברים סתומים, איך מראה המנורה על כל זה, לא בחי ולא בכוח, ומה זה האבן הראשה? אבל יענו, כי בבית שני התחזק קטע נציבי היסטוריוזופי, שמסביר את המהלך הפנימי של הדבר. התחזק כוח פלפולה של תורה עם שבע חוכמות המרומזות בבית המנורה. וכאשר תכלית מלחמתה של תורה הוא להגן ממלחמות, וזה נרות המערכה, היינו מלחמת תנופה, כי אם ברוחי באמת יש עוד דברים שמועילים לנצח במלחמה, אבל שעוד חן חן לה, וכן הלומד תורה מרומז במנורה ונרותיה שאירה. בסדר, אותיות קטנות קשה לי לקרוא, אז מי שיראה בהרחב דבר, יש שם הרחבת הדברים הללו בהיקף של נרות המערכה. לקרוא הפטרה של שבת חנוכה, גם אם יש הפטרה קודמת לה בזמן, שם יש עובדות, ובנרות עם היסוד של הרן ועם המסר של העתיד, יש שם תמרור איך זה ייראה, איך זה יתגלגל. אנטיוכוס איננו, הגזירות הללו בטלו מן העולם. איך שלא נפרש את העיקר תוספות יום טוב הזה, את הרב אליהו בחור הזה, בסדר, אבל לנו נשאר היום שבת חנוכה. יש לה כמה וכמה מעלות. יש וורט נפלא מאוד של רב צודק בהבנת הדבר הזה, כתוב בספר חשמונאים שלמעשה היוונים תימו את כל הכלים, גם את השולחן. אז באמת כתוב בספר חשמונאים שעשו גם שולחן חדש, והלכה פסוקה היא שכשעושים כלים חדשים אז צריכים למשוח אותם בשמן המשחה. זה היה בימי משה. אחרי ימי משה אין שמן המשחה, עבודתו מחנחתו, דהיינו גמרת לבנות את הכלי, אתה מתחיל לעבוד איתו, וזה חינוכו, זה הכנסתו לעבודה, אבל בתנאי מסייג אחד. בשמן המשחה, ברגע שמשכת בכל שעה בשעות היממה, זה מוכן לתפעול. אם זה עבודתו, זה רק בזמן העבודה. ולכן המנורה, גם אם מי שילמד טוב בספר חגי ויראה פלא פלא על כל פלא תואם את השפת אמת הזה, בספר חגי הוא קצת לפני זכריה, יש שם פרק ב', ושם כתוב שהיה דבר השם אליו פעמיים בחודש התשיעי, ב-24 לחודש. 24 לחודש התשיעי בלוח שלום זה חבדלת כסלב, ושם כתוב למין היום אשר יוסד היכל השם. כנראה שכבר בראשית בית שני היה חבדלת בכסלב וחתיכת יום טוב. למה? כי זה התחיל. אבל המנורה אי אפשר היה לעשות אותה בחבדלת, רק באור לחפי. כמה שמחו המחשמונאים שגילו, רק רגע, אתה אומר עכשיו החנוכה הזה הוא עוד חנוכה מראשית בית שני. איך אומר השפת אמת? גם זה היה זמן רב אחרי זה, אף על פי כן יש לו את היסודות הללו. כבר אז היה משהו כזה. אז למעשה, כיוון שעבודתו מחנכתו, אז היה באור לחפי, אז התחיל עבודה. מתי עבודת לשולחן הפנים? בשבת. אז אי אפשר כמובן, גם אם השולחן מוכן, אי אפשר להניח עליו לחם הפנים עד שבת. מכאן החגיגיות של שבת חנוכה. שבת חנוכה זה שבת שמחה, לא מפני שנוסעים הביתה, לא מפני שאוכלים סופגניות של אמא או לטקס אצל מי שאתה מתאכסן שם, לא אומרים סקרת רצדה, כל מיני חוכמה לך כאלה. למה? שבת חנוכה שחונכים את עבודת השבת. ביום השבת, ביום השבת ירחנו הכהן, ישים מערכה על לחם הפנים. אז יש מערכה אחת של השבת, ומפטירים באותה שבת ביסודות של זכריה. עשינו כבר פעם חשבון, לא אני עשיתי את הרגון, עשה את זה הרבי מאוסטרוף סרק, ובגאונות שלא יכול היה לעשות את זה, שבשנת המרד החשמונאי חל חפי בכסלב בשבת. נמצא שבאותו יום חנכו גם את הלחם הפנים וגם את המנורה. קוראים בהפטרה ומבינים מה פירוש להיות בן השבט של אהרון שלך גדולה משלהם. הבית שלך הוא מקדש, ואתה עצמך כהן. מה שמי שיש לו שכל והולך אצל אדמו"רים בלילות חנוכה, מסתום שם לא נותנים לצלם, אבל באים לשם ורואים מה הוא עושה שם בעבודה. הוא מרגיש מה פירוש להיות בין משפחת הכהנים, מה פירוש לנסות משהו של משהו של נרות המערכה. ומי שלא הולך לשם יכול לעשות את זה בעצמו, לקרוא את ההפטרה, פירושו של דבר להבין שיש פה מסר, יש פה מסר של חיזוק האמונה היהודית, יש פה מסר של ההתגברות. מחשבים, מטפסים למרחבים למעלה, כל מיני פטנטים כדי לגלות את החוקיות בטבע. אמת, חוכמת יוון, חוכמה בגויים תאמין, אבל יש נקודה אחת, פח שמן קטן אחד שחגיג מבדיל בינינו לבין, הוא הפח הזה שתולדה של הניצחון החשמונאי. כל העולם ככה, כל הסיפור הזה שאנחנו מדברים היה פה למטה. הדבר הראשון שעשו המתייוונים שפרצו להר הבית, פרצו את הסורג ופרצו חומות מגדליי. איזה פריצה הייתה שם. כל הסורג הוא עמה וחצי, ובתוך הסורג היו קבועות לוחות, לוחות ביוונית, ושם היה כתוב הזר הקרב יומת. אבן כזאת נתגלתה בהר הבית, נתגלתה עוד בימי הטורקים, ולכן נמצאת היום בקושטה. הטורקים שרבו את זה לשם, אבל מי שיפתח אנציקלופדיה תלמודית ערך בית המקדש יראה את התמונה הזאת ביוונית. הדבר הראשון, אתה סורג, מה אכפת לך, תן קפיצה, אתה עובר את העובדה שאסור לזרק, שאסור ליווני, שאסור לגוי לעבור שם, זה הרס אותו. זה המיוחד בכלל ישראל, זה כי יעקב שקראו בית, הוא לא נותן פה להיכנס. אז הדבר הראשון, השמידו את זה כדי לטשטש את הגבולות הללו. לטשטש את הגבולות, זוהי מה שקוראים מלחמת תרבות. כל מה שמתנהל פה, אנחנו הרי לא עוסקים בפוליטיקה, אבל כל מה שמתנהל פה זה לפרוץ, לפרוץ את הגבולות, לפרוץ את היכלי התורה, לפרוץ את כל המסגרות הללו ששמרות על הבית, בצורה כזאת, בצורה אחרת, בכל מיני פטנטים. לכן היעד הגדול שלנו זה נרות המערכה. בוודאי שמתנהלת פה מערכה גדולה, אבל המערכה מתנהלת דרך נרות החנוכה. בני תורה שחוגגים את חנוכה, זה תורה שבעל פה. ואיכן ציוונו? למה לא שואלים את זה על נטילת ידיים? יש הרבה מצוות דרבנן, למה רק כאן ואיכן ציוונו? הגמרא בשבת בסוגיה של חנוכה, למה שם? שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. דהיינו הקשר, הרצף, ללמוד תורת חז"ל, ללמוד תורה ששמעון הצדיק מנחיל אותה, אותם יסודות של תורה שאתה חוזר עליהם, שאתה שונה אותם, מדליקים מחדש את האור במנורה. כפתור בפרח.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.